אנחנו הגענו בעמוד 254 לפסקה קפאי. אנחנו בעצם באמצע סוגיה שמקשרת בין האות נון לאות צדי. בואו רגע ננסה להיזכר מה למדנו לגבי האות נון ומה למדנו לגבי האות צדי בפעם הקודמת, וממילא מה הגמרא שואלת. כשלמדנו את האות נון, אז ראינו שיש נון רגילה ונון סופית. הנון הרגילה היא נון כפופה, הנון הסופית היא נון פשוטה, נון זקופה. אומרת הגמרא, נון כפופה, נון פשוטה, הנון הרגילה והנון הסופית בעצם מלמדות אותנו שני עקרונות שצריכים לבוא ביחד: נאמן כפוף, נאמן פשוט. כלומר, שהאות נון היא רומזת לערך של הנאמנות. נחזור ממש בשורה אחת: הנאמנות זה בעצם גילוי האומן באומנות, ואז אנחנו אנשי אמונה ואז אנחנו נאמנים. אם כן, הנאמנות הזאת יש בצד של כפיפות ויש בצד של פשיטות. כלומר, לגלות את האומן באומנות, אם נחזור לעניין בפסקה כף, זה מצד אחד כשאדם רואה את עצמו כאדם כפוף מלא ענווה. נקרא משפט אחד שהיא באה לברר לאדם את קוטנו ואפסיותו. אם כן, נון כפוף, הנון הרגילה היא הנון הכפופה, שהוא רואה את עצמו ביחס לבורא, ביחס לאינסוף, ככפוף, כצנוע, כענוותן וכו'. ומצד שני, דווקא מתוך הענוותנות הזאת של המילה מודה, שהוא מודה על האמת בבוקר שהכל מאת השם, עצם ההוויה שלו וכל הכוחות והכישרונות, הנון השנייה היא נון זקופה. מהמקום הכפוף הזה הוא אומר אני. הוא לוקח אחריות, הוא יודע את הכוחות שהקדוש ברוך הוא שם בו, ומהמקום הזה הוא יוצא לפעולה. אם כן, הנאמנות, כדי שהיא תהיה באמת נאמנות שלמה, היא חייבת להיות כפולה, כלומר כוללת בתוכה מצד אחד את הענווה, ומצד שני את הפעולה, את לקיחת האחריות. עד לכאן האות נון. הייתי אומר שהביטוי הכפול הזה באות נון, זה יותר הצד המחשבתי, הרצוני, הנפשי, הפנימי. כלומר, שאדם בתוכו צריך להכיר בו שני ממדים. מצד אחד ענווה, ומצד שני יכולת עשייה, יכולת לקיחת אחריות. זה יותר פנימי, זה יותר בתוך האדם פנימה. גם באות צדי, מצאנו צדיק רגילה וצדי סופית. הצדי הרגילה היא נקראת בגמרא צדי כפופה, והצדי הסופית נקראת צדי פשוטה, אותו דבר כמו הנון. עונה הגמרא, אומרת הגמרא, למה צריך את שניהם? צדיק כפוף, צדיק פשוט. או צדיק כפוף, צדיק פשוט. ואז הרב כבר חיבר אותנו לעולם יותר מעשי, שבעצם הדרך להגיע אל הצדק, אל תיקון העולם, הוא מצד אחד הצדי הכפופה, הצדי הרגילה, שצריך לכופף את הרע, כלומר צריך להילחם ברע, למגר את הרע, לצאת נגדו למלחמה, למאבק, למעט את הגאווה, למעט את הרשעה מאיתנו, מן העולם. ומצד שני, הצדי הפשוטה, הצדי הזקופה, שהיא לא לכופף את הרע, אלא היא לזקוף את הטוב, להגביר את הטוב. אם כן, אם האות נון יותר עוסקת באדם פנימה, שהוא צריך להיות מצד אחד מלא ענווה, ומצד שני לקחת אחריות, האות צדי היא בעצם מגלה את לקיחת האחריות באופן מעשי. איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה על ידי שמצד אחד הוא מכופף את הרע, הוא מסלק את הרע מן העולם, מצד שני הוא מוסיף טוב לעולם. צדי כפופה, צדי פשוטה. אם כן, נוצא דבר מאוד מעניין, שהנון הפשוטה, שהיא בעצם ההכרה של האדם את ערכו, היא משתלבת מצוין עם המציאות של להוסיף טוב. מתוך שאדם מכיר את ערכו, הנון הפשוטה, אז הוא לוקח אחריות ועושה טוב בעולם, זאת הצדיק הפשוטה. אז מתוך הנון הפשוטה מבחינה פנימית, הוא מגיע לצדי פשוטה מבחינה חיצונית. הנון זה יותר המחשבה והרצון ביחס לעצמו, שהוא מעריך את עצמו, מכיר את ערך עצמו וכו', ומכוח זה הוא פועל בעולם להוסיף טוב. זה ברור. אבל האות נון, שהיא בעצם האות נון הכפופה, הנון הרגילה, שהיא מלמדת על הענווה של האדם, והאות צדיק הכפופה, שהיא מדברת על זה שאדם צריך להכניע את הרע, לכאורה הענווה והכנעת הרע, זה שני דברים הפוכים. אז הגמרא בהתחלה שואלת, לכאורה הנון הכפופה והצדיק הכפופה, או הנון הפשוטה והצדיק הפשוטה, לכאורה זה אותו דבר. ואז הגמרא עונה, לא, יש הבדל בין הנון לבין הצדיק. אז אנחנו הולכים עכשיו לפגוש קושייה ותירוץ. בואו נראה בגמרא. אומרת הגמרא, צדיק כפופה, צדיק פשוטה, צדיק כפוף, צדיק פשוט. אומרת הגמרא, אני לא מבינה. אומרים התינוקות, היינו נאמן כפוף, נאמן פשוט. כן, קודם כל נצטרך להבין היום מה באמת הקושייה. כלומר, כנראה שיש איזושהי, לא רוצה להגיד זהות, כי לפי התירוץ אנחנו כבר רואים שאין זהות, אבל איזושהי שייכות, איזושהי התאמה בין הנון והצדיק הכפופות לנון והצדיק הפשוטות. אם כן, למה צריך להגיד פעמיים נאמן כפוף, נאמן פשוט, צדיק כפוף, צדיק פשוט? לכאורה זה זהה. לכאורה. היינו נאמן כפוף, נאמן פשוט. אז קודם כל נצטרך להבין את הקושייה. והתשובה של הגמרא, או מה עונה הגמרא, הוסיף לך כתוב כפיפה על כפיפתו. כלומר, הצדיקה הכפופה היא מוסיפה על על הנון הכפופה. מה זה הוסיף לך כתוב כפיפה על כפיפתו? מה צריך להוסיף על הנון הכפופה שהיא בעצם מבטאת את הענבה של האדם? על ידי הצדיקה הכפופה שאומרת לך, לך תמעט את הרע. זה חשבון, אנחנו צריכים קצת להחזיק ראש היום. עונה הגמרא, הוסיף לך כתוב כפיפה על כפיפתו, מכאן שניתנה התורה במנוד ראש. מה זה ניתנה התורה במנוד ראש? אומר רש"י, ברטט וענבה יתרה. טוב, אז אם כן יש לנו קושייה ויש לנו תירוץ, היום ננסה להבין את הקושייה והתירוץ. אז אנחנו בעין היה שבת ב', עמוד 254, פסקה כף A. בפסקה הזאת הרב גם מבאר את הקושייה וגם את התירוץ. אני מדי פעם חוזר שאני מברך בשקט ולא בקול רם, כדי שאלה ששומעים באינטרנט את הברכה לא ינו אמן, כי זה אמן לבטלה. כך פסק הרב אליהו. לכן אני מברך בשקט, לא ששכחתי שגדול העונה אמן יותר מן המברך, אלא שמי ששומע את הברכה דרך האינטרנט, גם בשידור חי, ודאי בארכיון, זאת אמן יתומה. אז לכן אני מברך בשקט. אז אם כן אומרת הגמרא, אנחנו בקפה, היינו נאמן כפוף, נאמן פשוט. הוסיף לך הכתוב, עונה הגמרא, הוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתו. מכאן שניתנה התורה במנוד ראש. הפסקה הזאת היא פסקה לא קלה. ננסה לפרק אותה, בואו נקרא את כל הפסקה. קודם כל את הקושייה, נעצור בקושייה ונמשיך לקרוא את התירוץ, רק כדי שנראה את התמונה. כן. לא, כפיפה על כפיפתו זה פשוט, שיש פעמיים כפוף, צדי כפוף, על גבי נון כפוף. צריך פעמיים להיות כפוף. למה יש פעמיים אותיות סופיות נון בצדי? כפיפות. אמרת לי כבר כפיפות בנון, מה צריך להיות כפוף בצדי גם? מספיק. פשט, פשט. תכף נראה זה יותר עמוק, אבל כרגע. בסדר? האות צדי הרגילה היא כפופה. נכון, אבל היא כפופה למטה. היא לא זקופה, היא לא עומדת זקופה. טוב. אומר הרב, האימון או האמון, נראה בהמשך, החזיוני הרוחני. המשתרע על המרחב של הרעיון והרצון, פסיק. והצדק המתגשם בפועל, מקף, הוא תוכן אחד בעצם. כבר בפיסוק, התחלת הבנה. ואלה המחלקות, או המחלקות, של הכפיפות ושל הפשיטות, ששורשיהן מסתעפים ביסוד האמון הרוחני, של האות נון, הנאמנות. אינן המבליטות את רישומן בתור המפעלים וכל המערכות של התגשמותו של הצדק, של האות צדי. המרושם באורחות החיים במילואין המעשיים. ולפי זה, אין צורך בכפילותם של הרמזים, לשם נאמן כפוף ונאמן פשוט בפני עצמו, ולשם צדיק כפוף וצדיק פשוט בפני עצמו. עד לכאן הקושייה. בסדר? עכשיו התירוץ. אבל מפני שבמערכה המעשית של האות צדי, שהיא בטבעה מוגבלה בתנאים חומריים, הכפיפות והצמצום של הרע, הוא תופס בתוכה מקום היותר רשום. ומתוך הבסיס הזה של הענבה, של האות נון, של התמעטות הערך העצמי ושל הכפיפה, יוקם כל הבניין העליון של הפשיטות המרוממה. על כן, נתקפל, בלשון כפילות, נתקפל הרמז בצדיק הכפוף והפשוט, להורות כי הכפיפה הכפולה, נמיכות הרוח והענבה הגמורה, היא שוללת את כל המסכים או המסכים אשר הם חוצצים נגד האור העליון מלהיגלות. והוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתו. ונדע מזה, שלב ג', שהתורה עם כל אורותיה ניתנו במנוד ראש. כלומר, בחרדת הקודש המקיפה את היצור, המונעת אותו מכל הרחבה עוברת גבולים, מכל התפשטות שאינה הוגנת. ומתוך הכפיפה הכפולה הזאת, שבצדק המתעצם במעשים, היא מורגשת מאוד. והיא פועלת את כל הטוב ומכינה את כל העושר של הפשיטות שבאה בעקבה, כלומר בעקבותיה.
יוצאים כל מעייני הישועה גם לאמון וגם לצדק, נון וצדי, בכל התפשטותה. ומכאן שניתנה תורה במנות ראש, ומאס הקדוש ברוך הוא בכל ערים וגבעות שבעולם, וישרה שכינתו על הר סיני, הר אלוהים הרבשן, הר גבנונים הרבשן, הר חמד אלוהים לשבתו, ואיש משה ענף מאוד מכל אדם של הפני אדמה, הוא הנאמן המוחלט, בכל ביתי נאמנו, והוא מצד שני המאיר את כל מחשקי העולם, באור הצדק הכפול, צדק, צדק, תרדוף. טוב, מישהו הבין משהו? לא. קצת קשה, באמת. טוב, בואו נתחיל. בואו קודם כל ננסה להבין את הקושייה. אם אנחנו מדברים על לא תנון, על הנאמנות, אז כאן מדובר על אמון. האמון החזיוני הרוחני. המסתרע על המרחב של הרעיון והרצון. ומצד שני, והצדק המתגשם בפועל, הוא תוכן אחד בעצם. הרב עוסק בסוגיה הזאת במקומות רבים מאוד. יש באדם ובעולם שני ממדים. בואו נדבר על האדם. יש ממד שהוא ממד רוחני פנימי. הממד הרוחני הפנימי הזה, יש בו שתי בחינות מרכזיות, חוכמה ורצון. שכל ורצון, מחשבה ורצון. אומר הרב, האמון החזיוני הרוחני המסתרע על המרחב של הרעיון והרצון. הרעיון זה המחשבה. הרצון זה הרצון. נקרא לזה שכל ונפש. אלה שני הצדדים היותר פנימיים, היותר מהותיים, שהם המהות של האדם. במקום שהרעיונות של האדם נמצאים, במקום שהרצונות של האדם נמצאים, שם הוא נמצא. מצד האמת. מצד שני, יש בעולם שלנו, באדם, יש ממד גשמי. יש ממד ממשי. יש ממד מעשי. יש מעשה. יש גוף. אם כן, המחשבה והרצון, זה מבטא את הצד הרוחני הפנימי של האדם. והמעשה, זה מבטא את הצד הפעולתי הגשמי של האדם. הרבה פעמים נדמה לנו שהפער בין המחשבה והרצון לבין המעשה בחיים שלנו, בעצם מגלה שיש כאן שני עולמות נפרדים שאין ביניהם קשר. אני אגיד את זה בצורה קיצונית. אני יכול לחשוב מחשבות על עניינים מתוקנים, ואני יכול לעשות מעשים מאוד מקולקלים, ולכאורה נראה שאין קשר בין שני המסלולים האלה. זה שאני עושה מעשים מקולקלים, זה לא פוגע נקרא לזה, בדיוק המחשבות שלי. כלומר, מה קשור המעשה הטכני למחשבות מדויקות? נדבר כרגע אפילו ברמה המדעית. יכול להיות אדם שהוא מקולקל מבחינה התנהגותית, בעולם המעשה הוא מקולקל, אבל מבחינת היכולות השכליות, האינטלקטואליות, המדעיות שלו, הוא יכוון לאמת. כך אנשים חושבים היום. אין קשר בין מה שאדם רוצה ומה שאדם חושב לבין מה שאדם עושה. ההשקפה של התורה היא השקפה הפוכה לגמרי להשקפה הזאת. המחשבה והרצון מהצד הפנימי והמעשה מהצד הביטוי החיצוני המעשי זה דבר אחד. הוא תוכן אחד בעצם. זאת מציאות אחת. האמון, אחרי אנחנו מדברים כרגע על הנאמנות. על האמון. האמון החזיוני הרוחני. הנאמנות לדבר השם. המסתרע על המרחב של הרעיון והרצון מצד אחד. ומצד שני, והצדק המתגשם בפועל, כדי שנהיה נאמנים לבורא, הנאמנות הזאת צריכה להופיע באופן כפול. גם ברעיון וברצון, וגם במעשה בפועל במציאות. ואז מתברר שזה תוכן אחד בעצם. מאוד מעניין, מי שיש לפניו ספר, למי יש ספר? הנה השבת בית. יש. כדאי לקרוא סוגיה לכאורה אחרת לגמרי, אבל היא אותה סוגיה בדיוק. מי שיש לפניו ספר, אז אין היה שבת ב', עמוד 194, גמרא מסכת שבת דף פ"ח. אין היה שבת ב', עמוד 194. אומרת הגמרא, דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, שימו לב שני דיוקים שמדייק הרב, על פשט הגמרא.
באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. שלב א', שלב ב', וכיוון שחטאו ישראל, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה ופרקו. מדייק הרב שני דיוקים. כשעם ישראל אמר נעשה ונשמע, מלאכי השרת באו לישראל. כשעם ישראל חטא בעגל, למלאכי השרת היו צריכים לפרק את מה שהרכיבו, תכף נראה, לא כתוב וכיוון שחטאו ישראל באו 120 ריבו, כתוב ירדו. אם כן, למה כשאמרנו נעשה ונשמע באו, וכשחטאנו בעגל ירדו? הערה ראשונה. הערה שנייה, בשעה שהקדמנו נעשה לנשמע, באו 60 ריבו מלאכי השרת. היינו 60 ריבו בני ישראל, באו 60 ריבו מלאכי השרת, כל אחד מלאכי השרת כתר לעם ישראל שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. כשעם ישראל חטא בעגל, כמה מלאכים ירדו? כפול, 120 ריבו. ירדו 120 ריבו, קוף קף ריבו. אם כן, למה צריך, וכל אחד מהם פרק כתר אחד. כן, מאוד מעניין. כשאמרנו נעשה ונשמע, מלאכי השרת באו, וכל מלאך כתר לכל אחד מישראל שני כתרים. כשעם ישראל חטאו בעגל, מלאכי השרת ירדו, וכל אחד פרק מעם ישראל כתר אחד. מה ההבדל? אומר הרב, פסקה אין בית, הנה השבת בית, עמוד 194, פסקה אין בית. אני קורא רק את הפסקה של הרב בן היה. כשההורה העליונה של טבעיותה האלוהית של הנשמה מופיעה במילואה, כלומר כשהאור האלוקי מופיע בעם ישראל בצורה מלאה, כמו פה בנעשה ונשמע לפני הר סיני, לפני קבלת התורה, פוגשת היא את התכונה הבהירה של מלאכי השרת בשני ערכיה. עם ישראל בהר סיני, כשאמר נעשה ונשמע, הגיע למדרגה מסוימת לפחות של מלאכי השרת, ולכן מלאכי השרת לא היו צריכים לרדת לבני אדם, הם באו. עם ישראל היה בחינת מלאכי השרת במאמרו נעשה ונשמע, לכן מלאכי השרת באו לחברים שלהם, לעם ישראל, שהפך את עצמו באמירת נעשה ונשמע תכף למה, הפך את עצמו למלאכים. כשחטאנו בעגל ירדנו ממדרגת המלאכים למדרגת בני אדם, ואז ירדו, ואז מלאכי השרת צריכים לרדת. תכף הרב יגיד את במפורש. כשהאורה העליונה של טבעיותה האלוהית של הנשמה מופיעה במילואה, פוגשת היא את התכונה הבהירה של מלאכי השרת בשני ערכיה. מה שני הערכים של מלאכי השרת? א', בערך הטבע הרוחני של האופי הנשמתי המתגלה ברצון אדיר וכוח פועל כביר וכו' וכו'. כלומר, מצד אחד, הצד הפנימי של המלאך, וזה הרעיון, הרצון וכו'. ומצד שני, אני מדלג שורה וחצי, והמילוי הטבעי והרצוני הנהדר בקודש, הוא משפיע ומחולל מאורו כל אותו האוצר של ההשכלה והתבונה המבורכה. סוגריים, נעשה ונשמע. נעשה, זה הצד המעשי. הרצון, יש רצון שיותר קרוב למחשבה, ויש רצון שיותר קרוב למעשה. כאן הרב מדבר על הרצון שקרוב יותר למעשה, נעשה. ונשמע, הנשמע זה שמיעה מחשבתית, זה שמיעה שכלית. כשאנחנו אמרנו נעשה ונשמע, בעצם הגענו למדרגה של הבנה שאין הפרש מהותי בין העולם המעשי לעולם הפנימי. אם אפשר לומר, הנשמע זה הביטוי של המחשבה והרצון, והנעשה זה הביטוי של הרצון המעשי והמעשה. וכשאמרנו, ולא רק אמרנו נעשה ונשמע, הקדמנו את הנעשה לנשמע. זאת אומרת, הבנו שהעשייה, העולם המעשי, הוא חלק אינטגרלי, הוא אפילו, הוא הביטוי האמיתי למחשבה והרצון. זאת בעצם תכונת המלאך. אומר הרב, והוא היסוד העליון של הקדמת נעשה לנשמע, שמלאכי השרת אינם צריכים אז לרדת אל אנשים כאלה. כי אם באים הם במהלך ישר, הוא פגישה של דרך סלולה. זאת אומרת, אצל מלאכי השרת אין הבדל בין מחשבה, רצון ומעשה. אצלם, שנייה ידידיה, שנייה.
לא, זה
מובן
גם
בזמן. שנייה רגע ידידיה. בסדר, שנייה. זה דבר אחד. מחשבה, רצון ומעשה, זה עניין אחד. אמנם, אז למה הם לא קשרו כתר אחד לכל אחד מאיתנו? קשרו שני כתרים. אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. כי למרות שבשורש הפנימי זה דבר אחד, כמו שידידיה אומר, המחשבה, הרצון והמעשה, אצלנו כשזה מופיע אצל בני אדם, למרות שעלינו למדרגה של מלאכי השרת, בסוף סוף אנחנו בני אדם בהר סיני, אצלנו זה מופיע עדיין בשניים. אז כל מלאך כתר לכל אחד מישראל שני כתרים, כדי להראות שמצד אחד כל מלאך כותר את הכל, אם כן המחשבה, הרצון והמעשה מתאחדים, מצד שני זה עדיין אנחנו בני אדם, אז זה מופיע בשני מסלולים, נעשה ונשמע, שני כתרים. כשהתוכן בא אצל בני אדם, כבר נראה החילוק בין עצמיות הטבע המכונן או המכונן בקדושה, ובין שאיפת השכליות היוצאים ממנו, והם נעשים שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. אם כן, עם ישראל הגיע בהר סיני למדרגה כזאת, שהוא חיבר בין המחשבה, הרצון והמעשה, הפנימי והחיצוני, בשיא החיבור שכבני אדם הוא יכול לחבר. לכן מלאכי השרת לא ירדו, מלאכי השרת באו, ולכן כל מלאך כתר לנו שני כתרים. אומנם לא כתר אחד אלא שניים, אבל כל מלאך כתר לנו שני כתרים. כשחתנו בעגל, מה בעצם התברר? זה דבר שאנחנו לא יודעים לחבר בין המחשבה והרצון האידיאלי לבין המעשה. הראיה שעשינו עגל. ואז מה קרה? ואז ירדו מלאכי השרת. מלאכי השרת היו צריכים לרדת לבני אדם, שהם עם ישראל אחרי העגל, שמחלקים בין מחשבה ורצון ומעשה. ועד היו צריכים לרדת 120 ריבו מלאכי השרת, כל מלאך לקחת כתר אחד. לקחת כתר אחד. אני חוזר, אני ממשיך עוד טיפה. אבל בירידת החיים ושלב את הקודש וואמה, אין הטבע האלוהי העליון של הנשמה מתגלה בתעצומות וזו. אני מדלה כמה שורות. ואז המהלך של הטבעיות וההשכלה כבר נעשה שונה זה מזה עוד טרם שבה הירידה יותר עמוקה, ומלאכי החבלה אינם יכולים לעשות משלחתם, התשליחות הכפולה שלהם, משלחתם הכפולה בעת שהערכים כל כך פרודים הם. זה המחבל, זה מלאכי חבלה. החבלה יותר גדולה זה לנתק בין המחשבה והרצון הפנימית לבין המעשה החיצוני. החיבול הטבעי לא מהלך אחר וסגנון אחר. והחיבול השכלי, כלומר החיבול הטבעי זה המעשה, והשכל, המחשבה והרצון זה מהלך אחר. לא גם כן סגנון מיוחד, סגנון ומרוץ מיוחד. קוף קף ריבו מלאכי חבלה ירדו ופרקו. גם ירדו וגם קוף קף. פרקו את האתרות שהיו כפולות אחרי שנתפרדה לגמרי חבורתן, ותיומתן נתחלקה. נתחלקה התיומת. אם כן, ככל שאדם יותר מתפתח במציאותו הרוחנית, המחשבה והרצון הפנימיים והמעשה המעשי החיצוני, הטכני, זה תוכן אחד בעצם. אין הבדל אצלו בין אגדה להלכה. אין הבדל בין הלכה לאגדה. אין אצלו הבדל בין לימוד אמונה ללימוד גמרא. אין הבדל אצלו בין שוטטות, נקרא זה ככה, באמונות ודעות, לבין דקדקנות בפרטי הלכה. אצלו הפנימי והחיצוני, המחשבה והרצון והמעשה, זה דבר אחד. עכשיו נקרא את המשפט אצלנו עוד פעם. אנחנו עדיין באות נון, אנחנו עדיין בנאמנות. בנאמנות, אם אנחנו רוצים להיות נאמנים, כלומר לגלות את האומן באומנות באמת, המחשבה והרצון והמעשה זה תוכן אחד בעצם. בואו נקרא את זה שוב. האמון החיזיוני הרוחני, המסתרע על המרחב נקודותיים, של הרעיון והרצון, א', ב', והצדק המתגשם בפועל, זה כבר הביטוי בפועל, הנאמנות הזאת היא יותר פנימית. הצדק זה כבר יותר הביטוי המעשי. אם כן, האות נון והאות צדים, יש ביניהם שייכות, יש ביניהם קשר. לכן גם פה נמצא כפיפות, גם פה נמצא פשיטות, זה תכף נראה. אבל קודם כל יש קשר בין נון לצדים. נון זה יותר הצד הרוחני הפנימי, המחשבה והרצון, הנאמנות הזאת שדיברנו עליה מקודם, וצדי זה יותר הצדק המתגלה במציאות בפועל. אם כן, האמון החזיוני הרוחני המסתרע על המרחב של הרעיון והרצון מצד אחד, ומצד שני, והצדק המתגשם בפועל, מקף, הוא תוכן אחד בעצם. בסדר עכשיו? קצת יותר ברור. בבקשה, מי רואה מישהו רוצה לומר משהו? כן.
אצל, כמובן, אצל, נדבר אצל אנשים שהדרגה שלהם מאוד גבוהה, אבל זה בעצם התגלות של המעשה והמחשבה, זה דבר טוב. הרגע שהרצון וגם המעשה שלהם, כל כולו מורגש לדבר טוב. זה בעצם טוב שזה מגיע. לא נדבר אצל אנשים במדרגה בינונית, כמובן. אנשים שהם במדרגה מאוד גבוהה.
ולכן?
אני רק שואל, זה נכון?
בוא נגיד את זה אחרת. אני אומר את מה שאתה אומר בצורה אחרת. המשבר הגדול ביותר בחיים של האדם, שהמחשבות והרצונות שלו נמצאים במקום אחד, והמעשים שלו במקום שני. אני אגיד את זה בשפה מאוד פשוטה. לא את כל מה שהוא יודע, ולא את כל מה שהוא רוצה, הוא עושה. זה משבר נורא.
שהוא פוגש את עצמו בעולם המעשה, לא רוצה להגיד לפעמים הפוך לגמרי, אבל גם זה לפעמים קורה, נקווה שלא, לפעמים במקום אחר לגמרי, מאשר עולם הרצונות ועולם המחשבות שלו. זה התסכול הגדול של החיים שלנו. או מצד שני, שהמעשים שלנו, יכול להיות אדם שהוא חושב ורוצה להיות קרוב אל השם, להיות קרוב לעם ישראל, להיות קרוב לגבולת ישראל, להיות קרוב לערכים האלוקים המוחלטים. ובפועל במציאות הוא מוצא את עצמו עסוק בקטנוניות. הוא רץ אחרי הכסף, רץ אחרי הכבוד. הוא לא שייך לעולם הערכים שאליו הוא רוצה, אליו הוא רוצה להגיע, שאיתו רוצה להיפגש. זה תסכול נורא. או להפך. מצד שני, הוא יכול לעשות מעשים דתיים. הוא שומר הלכה. הוא שומר שבת. הוא לומד תורה. הוא מקיים מצוות. אבל המחשבות שלו והרצונות שלו נמצאים במקום אחר לגמרי. ניקח דוגמה מצויה לצערנו הרב. הוא שומר שבת. אבל הראש שלו כל הזמן עובד, מתי כבר תצא שבת שאני אוכל כבר לעשות משהו שאני רוצה לעשות. אז הוא שומר שבת, מה נעשה? הוא לא מדליק סיגרה בשבת. אבל בשעון קיץ הוא פשוט אומלל. הוא כבר קרא את כל מודעות האבלות בעיתון 15 פעמים. זה עצוב מאוד. אבל יכול להיווצר נתק כזה. או שעולה המחשבות והרצונות שלו מתוקן, אבל המעשים שלו על הפנים. או שהמעשים שלו הם מעשים דתיים, אבל המחשבות שלו והרצונות שלו בכלל לוקחים אותו למקומות אחרים לגמרי. זה המשבר של החיים. שאנחנו לא מבינים שנעשה ונשמע זה דבר אחד. אתה צודק, אני רק משכלל את מה שאתה אמרת. וההכרה קודם כל, ההכרה האמיתית היא שהקשר בין המחשבות והרצונות לבין המעשים הוא הכרחי. שמה שאני חושב, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני עושה. מה שאני עושה, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני חושב, זה בסיס החיים של האדם. שאין אצלו נתק. זאת מציאות אחת. וכל החיים שלנו בעצם יש לנו פערים בין הכוח הפנימי הזה לכוח המעשי הזה, החיצוני הזה. אנחנו צריכים לאט לאט ליצור התאמה. בסדר? אני אגיד את זה רגע, אולי אחרת. אדם, בתהליך ההתפתחות הרוחנית שלו, בשלב הראשון, המפגש שלו עם התורה, זה יותר מה לא. זה יותר אני לא מחלל שבת. זה לא אני מגלה קדושה ונשמה יתרה בשבת. זה יותר מה אני לא עושה. אני לא אוכל לא כשר. אני לא פגוע בענייני הראיות. זה יותר הלא. כשאדם חי בסיטואציה או באיזה מין זרם חיים של מה אני לא עושה, זה נורא. כי הוא חי בפיצול אישיות. הדרך הטובה זה ליצור את החיבור בין שניהם. זאת הדרך הטובה. בין מלמעלה למטה מתוך המחשבות והרצונות אל המעשים, או מלמטה למעלה מתוך המעשים אל הרצונות והמחשבות.
זאת אומרת, החיבור זה התוצאה.
באים למכון מי? זה תהליך ארוך של חיים. ברוך השם. כן.
המתח זה לא נצרח תמיד כדי שלא מתקדם?
אני משחרר את ההערה של מאור. האם המתח הזה לא נצרח תמיד? תשובה. תמיד יהיה פער בין מחשבה ורצון לבין מעשים. תמיד, כדי לשכלל אותנו כל הזמן. מצד שני, האחריות שלנו זה לדאוג שיהיה מינימום פער. והקדוש ברוך הוא במרכאות, כמו שמה אומר בצדק, תמיד ימציא לנו איזשהו סוג של פער כדי לתמרץ אותנו, כדי לקדם אותנו קדימה.
מה
הסוד
של נעשה ונשמע? אם אנחנו עושים את המעשה, אז אנחנו רצון
ומעשה. מחשבה, רצון ומעשה.
אז מה החידוש של בני ישראל שבעצם הקדימים נעשה ונשמע?
לפי זה יוצא, הרי חשובה, אומר... צוריאל, עוד חידוד אחד. הרב מדבר על זה בכמה מקומות ונותן כמה תשובות שונות דרך אגב. אבל אם ככה, מה החידוש שהקדימו נעשה ונשמע? הבנתי עד עכשיו, אומר צוריאל בצדק, שעם ישראל חיבר את נעשה ונשמע. לא רק נעשה ולא רק נשמע, נעשה ונשמע. אבל מה החידוש הגדול של הקדמת נעשה לנשמע, ולא הקדמת נשמע לנעשה? אז יש הרבה הסבר. לפי ההסבר הזה, אנחנו נוטים לזלזל. אדם ששייך לעולמות רוחניים, פנימיים, רצוניים ומחשבתיים, נוטה לזלזל בעולם המעשה. החידוש הגדול זה שהקדמת את עולם המעשה. אנחנו לא מזלזלים בעולם המעשה. זה לא רק ההסבר הפשוט שנשמע זה השכל שלי, זה ההבנה שלי, ונעשה זה ההתבטלות שלי, הנבה שלי כלפי השם, ברור שגם זה נכון. שהכל מתחיל בהתבטלות כלפי השם, ומהמקום הזה אני מנסה לחקור ולהבין. זה ההסבר הרגיל. לפי הנקודה הזאת, זה שאני אומר נעשה לפני נשמע, זה אומר שאני מעריך מאוד את עולם העשייה. אני לא מזלזל בעולם המעשה. אני אומר עכשיו משפט שירגיז כאן אנשים ולא אכפת לי.
ואני אומר אותו פעם בכמה זמן, כי צריך להגיד אותו. עד שאדם, אני יודע שאני במכון מיר לא שכחתי את זה, עד שאדם לא מתקן את העולם המעשי שלו, החל מדרך ארץ, והמשך בשמירת מצוות, קלה כבחמורה, הוא יכול לשבת פה בכיתת אמונה, ולשמוע רעיונות גדולים, והוא בטוח שהוא צדיק. אני לא אומר שלא. המגמה בסוף, לקיים מצוות. זאת המגמה. אין בלתה, שלא תהיה פה טעות, לאף אחד. כולל אלה שמסתכלים עליי עכשיו, שאני מכיר את המורכבות שלהם. זאת המטרה, לקיים את ההלכה. שורה האחרונה. בלי לוותר על שום פסיק. ולא להגיד, אני שייך לרעיונות גדולים, אמוניים. הקיום ההלכתי לפרטי פרטיו לדקדוקי דקדוקים. הוא חלק אינטגרלי של עולם הרעיונות והרצונות שלנו. בלי לזייף. אני פורט את זה לפרוטות מעשיות כדי שאף אחד לא יתחמק פה. עד שאני לא מניח תפילין כל יום. אני עכשיו נהיה חרדי עד הסוף. עד שאדם לא מניח תפילין כל יום. לא שומר שבת קלה כבחמורה. בבית שלו יש כשרות מטבח וטהרת משפחה. עד שהוא לא מגיע למצב הזה, שידע שחסר משהו במהות. לא המלצה. במהות. אני ערני לתהליך. אני יודע שלפעמים יש מצבים, מצבי חיים כאלה, שזה מסובך מאוד, זה מורכב מאוד. וצריך ללכת בזהירות רבה, ובעדינות, בעדינות, ולא לדפוק על השורה כמו שאני עכשיו דופק. אני יודע את זה. וזה בסדר גמור, ללכת בעדינות, בליווי של תלמידי חכמים, בצורה נכונה, כדי לא לשבור את הכלים חס ושלום. אבל, המטרה הסופית, היא לשמור את ההלכה קלה כבחמורה, על פי השולחן ערוך, בלי שום פשרנות. זאת המטרה. זה צריך להיות ברור וחד משמעי. עם כל הגודל שאנחנו לומדים פה בכיתת אמונה, דברים נשגבים. לכן הקדימה התורה, או הקדימו ישראל, נעשה ונשמע. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא אז, מי גילה רז זה לבני? סוד.
אבל זה סוד של מנחה שעוד משתמשים בו? מה למנחה שעוד לעולם?
או, איזה שאלה יפה. חיכיתי לשאלה הזאת לפני 10 דקות. זה עכשיו שתשאל. אומר צוריאל, זה הסוד של מלאכי, בזה מלאכי השרת משתמשים? הרי לכאורה מלאכי השרת הם שייכים לעולם הרצונות והמחשבות, לא לעולם המעשים. כנראה שגם בעולם של מלאכים הקדוש ברוך הוא מקפיד על המעשים. וואי וואי וואי, שגם אתה מחזיק מעצמך מלאך השרת בפועל. בפועל טוב, אבל אני שוב מזכיר, בסבלנות, בעדינות, קימה קימה. תהליך, שימוש תלמידי חכמים, איך עושים את זה בפועל? אבל הציור האחרון, שמירת ההלכה. אין פה הנחות. אין פה זיופים. שמירת ההלכה. קלה כבחמורה על פי השולחן ערוך. זה צריך לנבוע מעומק הרעיון והמחשבה והרצון שאנחנו לומדים פה ברוך השם. טוב. אייל. אני מכיר גבאי, תחיל עוד מעניין, שאחרי צהריים של שבת, מסתכל על טפסי הלוטו והטוטו שלו, הוא מחכה ליציאת השבת, כדי לברר מעלה במזלו. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא ברך את הגבאי פלוני בן אלמוני, טוטו בן לוטו. מה נגיד?
שיזכס פעם אחת.
רחמנות, רחמנות. כואב הלב שהוא מנה טוטו ולוטו. כואב הלב לא שהוא מסתכל בשבת, שהוא בונה על זה. שזה סדר המחשבה. אשרינו שלא שמענו בממלא הטוטו והלוטו והשמוטו. ברוך השם. גבריאל. טוב, אז אייל, אני לא מכיר את אותו גבאי, ואני לא יודע מה רמת ההיכרות שלך עם אותו גבאי, אבל כדאי שתגבה את גבאותו במה שנאמר פה באיזושהי צורה. גבריאל, כותב הרב דוב ליאור על הרב קוק, כיוון שהיה הגדול בהלכה, לכן היה גם הגדול במחשבה. נכון. טוב, לא הכרתי את מה שהרב דיור אומר, אבל בשם גבריל אני אומר, שגדלותו של הרב הייתה הגדלות ההלכתית שלו, ומהמקום הזה הגדלות המחשבתית שלו. ככה סדר. אני מרשה לעצמי לומר עוד נשמת אחד מתחת לחגורה. יכול להיות שפה במכון, בגלל שאנחנו מעצימים מאוד את לימוד האמונה, שהוא יסוד היסודות, שעליו הכל עומד. וקודם כל לקבל עוון מלכות שמיים ואחר כך נצוות, לפעמים יכול להיווצר הרושם של איזשהו זיוף, חס ושלום, חס ושלום, יכול להיווצר הרושם, לא שזה נכון, איזושהי החלקת פינה של ההלכה, חס ושלום. זה שלהלכה יש מורכבות, ולא כל מה שכתוב בשולחן ערוך הוא כפשוטו, אלא יש צריך ללמוד ולשמש תלמידי חכמים איך להבין את מה כתוב בשולחן ערוך. וההלכות הן מורכבות. זה מי לנו, מי יותר מאיתנו במכון מיר מכיר את זה, ברור. ולכן ההורים שיגיעו היום, אנחנו לא נגיד להם, עד שאתם לא תחזרו בתשובה, אתם מעכבים את תיקון העולם. לא. למרות שזה נכון דרך כלל. אנחנו לא נגיד את זה. זה נכון, זה נכון, שירו את זה באינטרנט, זה נכון. אבל לא נגיד את זה. מצווה לומר דבר הנשמע, כמו מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אנחנו, שאנחנו כן שייכים לעולם, ברוך השם כבר הלכתי, אז אנחנו לעצמנו יכולים להגיד את זה, מחויבים להגיד. אבל מי שלא, בזהירות, בעדינות. למה אתה שם כובע קסקט על העיניים? מה אתה רוצה להגיד? אתה רוצה להגיד משהו, אני רואה.
לא.
הוא שם כובע קסקט ככה. פעם היה כאן יהודי, כבר אתה מדבר, מחילה. פעם היה כאן יהודי, שהלך עם שני כובעים על הראש, ואפילו אני מזוכן לך, היו שני כובעי קסקט. זה סימן בעייתי, ממי אתה מתחבא? מה אתה שם קסקט? ככה, היה הולך בזווית עם הקסקט, ככה. מה אתה מפחד?
שמירת העיניים.
הרי אני להתקן אותך שהקדוש ברוך הוא ברא עיניים לאדם. כנראה הוא רוצה שהעיניים שלו יראו. יראו את מה שצריך לראות, והוא יעבוד על עצמו באמת, ולא ישים איזה קסקט ויעבוד על עצמו שהוא עובד על עצמו. זה, הקסקט הזה כמשל, זה ראיה שיש כאן דברים עמוקים שצריכים טיפול. זה בריחה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם כובע קסקט, אם היה רוצה לראות את כובע קסקט, היה בורא אותו כך. תעבוד על עצמך לשמור על העיניים, ולא הקסקט שלך יציל אותך מהעיניים. אל תמצא צידוק חיצוני. אין לי משהו נגד הכובע קסקט, רק זה לא פתאום. לא תשמעו שאני מוכר כובע אתם ולא משהו, ממש לא.
בבקשה.
יריך
העולם שהאדם לא יכול לעשות שום מעשה לפני שהוא לומד או שומע. מה ההסבר? שבני ישראל, לפני שהם שמעו את התורה, יכלו לעשות מעשה. שאלה ידועה, לא זוכר
את התשובה. טוב. אתה מרשה לי לברוח קצת? לברוח. אני בורח. טוב, לא כל כך הבנתי את השאלה.
מה דיברנו?
כן. שואל
שלמה,
הרי לכאורה אנחנו רגילים לומר שקודם כל מתוך המחשבה והרצון וההזדהות הפנימית אנחנו מגיעים אל המעשה. איך המשרד הגיע אל המעשה? קודם כל אז כדאי לכתוב מקור. א', בריאות. לא, אז כנראה זה ג' רק רגע.
תורות הקודש ג' מישהו רואה? טוב, אם מישהו יקפיץ לפה תורות הקודש ג' נודה לו.
טוב, משפט אחד אפשר לענות לשלומו. איך אנחנו באמת מבינים את הצורך לתקן את המעשה אחרי המחשבה והרצון ואת אמירתם של עם ישראל נעשית ונשמע? אז תכף יגיע ספר נקרא. יש פסקה באורות הקודש חלק ג' עמוד רש למד ת', רש למד ח', רש למד ת'. שם הרב אומר את הדברים הבאים. הפסקה הזאת נקראת סדר סדר הטהרה, משהו כזה, סדר העבודה הרוחנית וטהרתה, משהו כזה. שם הרב אומר ככה, אני מצטט: צריך לאחל בתארת המעשה, אחר כך בתארת הרצון והמידות, משהו כזה, אחר כך בתארת המחשבה, ואז הדברים הולכים כסדרן. אני מצטט: אשרי מי שזוכה לכך. הפוך לגמרי מה שאנחנו לומדים פה כל הזמן.
מה הדבר הראשון שאומר?
לאחל בתארת המעשה. הנה הגיע הספר, בואו נדייק בדברים.
תודה רבה. אורות הקודש ג' עמוד רש למד ח'. הפסקה נקראת סדר הטהרה ומניעתה. צריך להחל בטהרת המעשה ולתאר אחר כך את ההרגשה והמידות ולעלות מזה לטהרת השכל, ואז העניינים הולכים כסדרם. אשרי מי שזוכה לכך. תרגום מול פילוס. כשילד קטן, אורות הקודש ג' עמוד רש למד ח', ילד קטן כשהוא מתחיל את החיים הרוחניים שלו, הוא מתחיל בעשיית מעשים. הוא קם בבוקר, אומר, מודה אני לפניך. הוא נוטל ידיים, הוא מברך.
אבל שלא לימד אותו.
רק רגע שנייה, כן. אבל הוא אומר כמו טוקי, לכאורה. אם אני הייתי אומר לו, במקום להגיד מודה אני לפניך, להגיד בבוקר, צ'יפופו קופיקו דנידין כפול שלוש פעמים, הוא אומר את זה, בדבקות. צ'יפופו קופיקו דנידין, צ'יפופו קופיקו דנידין, צ'יפופו קופיקו דנידין. אז לכאורה, איך צריך להחיל בתארת המעשה? אבל זאת עובדה. הילד הקטן, אנחנו מתחילים להרגיל אותו הרגלים מעשיים, התנהגותיים, רוחניים, דתיים. כשהוא מתבגר קצת, גיל 5, גיל 6, אולי גיל 3, אולי גיל 7, אפשר כבר לעלות איתו לטהרת המידות. אנחנו מתחילים לדבר איתו, להיות קצת יותר מוסרי, לוותר על משחק לאח שלו, וכדומה. כשהוא מתפתח יותר, אפשר כבר לברר, להתחיל לברר איתו את עולם המחשבות שלו. זה כבר יותר אולי נער, וכו' וכו'. אומר הרב, צריך להחיל בטהרת המעשה ולתאר אחר כך את ההרגשה והמידות ולעלות מזה לטהרת השכל, ואז העניינים הולכים כסדרם. וואי וואי וואי. אם כן, הסדר הבריא של התפתחות האדם זה הסדר הזה. אשרי מי שזוכה לכך. וואי, אז מה איתנו?
זה מה שלא הרבה זוכים.
חושב כל אחד או הרבה מהשווים פה, רגע, אני לא זכיתי לטהרת המעשה וטהרת העמדות וטהרת המחשבה. אני הגעתי למכון מיר בגיל 20, 30, 40, 50, 60, 80, ואני מתחיל עכשיו לתאר את המחשבה, ומתוך זה את המידות, ומתוך זה את המעשה. אז זה סדר אפור. אז תחליט, נעשה ונשמע או נשמע ונעשה? זאת השאלה. תשובה. היות והטבע האלוהי טבוע בטבע האדם, אז הקדוש, וזה דבר עמוק מאוד, אז הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע האדם, שהמפגש הראשוני שלו עם הנשמה שלו לא יעבור דרך הכלים האנושיים, כדי שזה לא יהיה תלוי בכלים האנושיים. אז אתה חייב להתחיל בטהרת המעשה. הנשמה שלך אומרת מודה אני, והנשמה שלך לא אומרת שיפופו פופיקו דניבי. אני עדיין לא מרגיש, אני עדיין לא מבין. הפוך, זה בדיוק הנקודה, עוד טיפה שנייה. זה היתרון. היתרון זה שאתה לא תולה את הקשר שלך עם אלוהים בהרגשה שלך או בהבנה שלך. לכן אשרי מי שזוכה לכך. באמת צריך להחל בתארת המעשה, כי אז האדם, זאת הנונה כפופה, זאת הענבה, ההתבטלות המוחלטת כלפי דבר השם. ראיתי פעם הסבר מופלא, כל כך פשוט, למה ברית מילה זה בגיל 8 ימים ולא יותר מאוחר, לא יותר מוקדם כפשוטו. יש דברים יותר עמוקים כמובן, כי הגוף של הילד לא יכול לקבל ברית מילה אחרי 8 ימים, דברים יותר עמוקים, טוב, זה פיזי. אבל למה לא אחרי 8 ימים? ראיתי הסבר מדהים, כי אחרי 8 ימים, עד 8 ימים, כנראה, ההורים עוד לא מתקשרים לילד. מספיק. אחרי 8 ימים, כנראה יתחיל להיווצר קשר יותר עמוק, והילדים היו מוכנים למסור אותו לניתוח כזה בלי הרדמה, שנקרא ברית מילה. מה עם אברהם אבינו, מה כזה תצחק? בסדר. אבל כדי להקל קצת על ההורים, יותר מזה, תחשבו רגע, מה המצווה הראשונה שאדם יהודי לפחות זכר מקיים? ברית מילה. בלי דעתו. בלי רגשותיו. עושים עליו מעשה בעל כורחו, בלי ידיעתו, בכפייה. למה? זה בדיוק הנקודה. האלוהי חל עליך עוד לפני שאתה מביא את עצמך לידי ביטוי. קודם כל, זאת הברית. זאת הברית הראשונה. נון כפופה, ענווה, התבטלות מוחלטת כלפי האלוקי. לכן קודם כל צריך להחל בטהרת המעשה. ולתאר אחר כך את ההרגשה והמידות. ולעלות מזה לטהרת השכל. ואז העניינים הולכים כסדרם, כי אז האדם יוצר את היחס הנכון בינו לבין ריבונו של עולם, שהוא לא תלוי בתובנות שלו ובהרגשות שלו. עוד טיפה שנייה. אשרי מי שזוכה לכך. אומר הרב, רגע, רגע, רגע. אבל לפעמים, מזדמן הדבר שאי אפשר לאדם לעסוק בתיקונים כסדר. תינוק קטן יונק. אדם בן 25 מסוגל לינוק? לא. זה מגעיל. תינוק קטן אוכל מטרנה. אדם בן 25 יכול לאכול מטרנה?
לא, זה מגיב. תינוק אוכל גרבר. אדם בן 25 יכול לאכול גרבר, בסדר. אבל תסכימו איתי שזה לא מי יודע מה. היינו מעדיפים מנה אחרונה קצת יותר משופרת.
בשרית.
אם כן, אם כן, מה יוצא? אתה לא יכול להאכיל אדם מבוגר באוכל של תינוק. אז מה תגיד לאדם שהגיע למכון בגיל 25, בגיל 35, בגיל 55? תניח תפילין, תשמור שבת, תארת המשפחה. מה תגיד לו עכשיו? אתה לא יכול אתה לא יכול להפגיש אותו עם עולם רוחני במושגים של ילד קטן, הוא לא ילד קטן. לכן אומר הרב, אבל לפעמים מזדמן הדבר שאי אפשר לאדם לעשות בתיקונים כסדר. ואיש כזה אסור לו להביט על סדר. אם נגיד לו לאכול מטרנה, תרגום אונקלוס, תניח תפילין, מה זה שתי הקוביות השחורות האלה על הבוקר? מה, השתגעתי? זה יחריק אותו. כי אם יחטוף מכל הבא, חטוף ויכול, כמו שמעת הגמרא. למשל, וכשרוחו מוכשר לעילוי הדעות, יעלה. הוא נכנס לכיתת אמונה, הוא לומד דברים שקשורים לעולם המחשבה, טהרת השכל. זה מדבר אליו, זה פותח אותו. זה מרחיב אצלו את האפשרות של קשר עם אלוהים. בסדר גמור, אף על פי אפילו, אף על פי שרבו עליו תביעותיו מצד התכונה של ההרגש ושל המעשים, יש עדיין הרבה צדדים רגשיים, מידותיים, מוסריים ומעשיים שהוא לא מתוקן בהם. אז איך הוא יכול להגיע כבר לטהרת השכל? בסדר, כרגע זה מה ש... אתה יכול, תחטוף. אף על פי שרבו עליו תביעותיו מצד התכונה של הרגש ושל המעשים, שלא נתקנו עדיין, ולא עובררו, ואפילו אם יהיו מהיותר כבדים שבהם, כמו למשל שמעניינים שבין אדם לחברו, אדם רואה כמה מקולקל בין אדם לחברו, הוא רואה שהוא כעסן כרוני, הוא רואה שהוא פתיל קצר חבל על הזמן. הוא בא למכון מאיר, לומד בכיתת אמונה על גאולת ישראל ותיקון העולם, יוצא מהשיעור, הולך לעסק, מתחיל לריב עם כל מי שזז. מה שווה? שווה. לא אמרנו צריך לריב עם כל מי שזז, תחיל תהליך רוחני לתקן את זה, אבל תתחיל בזה. לכן, סיכום, הבניין הרוחני האמיתי נעשה ונשמע. זה הבניין הרוחני האמיתי, זה מלאכי השרת. הבניין הרוחני, לא הייתי אומר הלא אמיתי, אבל האפשרי, עול מלכות שמיים, אחר כך עול מצוות. אם כן, כיתת אמונה, זה איזשהו, איך נקרא לזה?
גרבר.
בית חולים. הרב, כן, הרב בגון אומר, מכון מאיר זה חדר מיון. בית חולים. בית חולים נותנים תרופה. התרופה שאתה תיתן, וכולנו חולים בהקשר הזה. כולנו חולים. התרופה שאתה תיתן לאדם חולה זה לא המזון של אדם בריא. בסדר? כולנו חולים. יותם כבר מתחנן כבר 10 דקות להגיד משהו.
אתה, יש דברים שאתה אומר, אני מדף שחזר בתשומה, אז אני מגיע למכון מאיר, אומרים לי, תלך לקראת אמונה.
נכון.
דבר ראשון. לפי מה שאתה אומר, זה לא הסדר נכון.
זה?
זה לא.
כל זה מה שאני מנסה להגיד עכשיו. שמי שגדל כסדר, נתחיל איתו במודני לפניך, בנטילת עדיים שחרית וברכות השחר וכו'. מי שלא גדל ככה, מה נגיד לי אותם? מה נגיד לרובן? תיטול ידיים? למה לתול ידיים? אני אדם איסטניסט, שוטף פנים, מתקלח, מצחצח שינה. ככה אני מתנהג. אוקיי, אז בוא נלמד. למה אדם צריך בבוקר לתול ידיים כשהוא מתעורר? ואז מכוח זה נקווה שתיטול ידיים. נכון? אי אפשר לתת מזון של תינוקות לאדם בוגר. זה לא הולך.
השאלה אם זה לא נכון, נגיד, להניח תפילין לפני שאתה...
לא אמרתי שצריך להבין כל דבר עד שעושים. אבל אם יש התנגדות לאדם לעשות מעשה עד שהוא לא מבין, קודם כל תכבד את זה. אל תצא נגדו. וב' תנסה, אוקיי, אז תנסה להסביר לו שעצם המעשה הוא חשוב גם אם הוא לא מבין, ולכן כדאי שיעשה. ב', אם יש לו התנגדות ממש פנימית לדבר הזה, אז שייכנס וילמה.
יש דברים, למשל, אני שהתחלתי להניח תפילין, לא הייתי שום דבר. שום דבר. יש דברים שאתה עושה, משפיעים.
ואחרי המעשים משכו על רבות והדעות.
והם משפיעים לך, גם שאתה לא...
אני מסכים, לכן יש דברים עקרוניים.
יש להם משכות רוחניות.
ברור, אבל מצד שני צריך לראות כל אדם במקומו. למשל, ניקח דוגמה, תסלחו לי, עכשיו נכנס לדוגמה שהיא קיצונית, אבל היא מצויה מאוד. עניינים שקשורים לצניעות אל מול פריצות. עניינים שבינו לבינה. בסדר? כמובן לפני חתונה וגם אחרי חתונה. הסוגיה הזאת היא סוגיה קריטית. קריטית. אין פה שלבים. צריך לחתוך. מצד שני, יש אדם שתגיד לו לחתוך. מי יודע מה הוא יחתוך אחר כך. איך אנחנו אומרים כמשל, אם הקוקו יעבור יותר מדי, יותר מדי מהר לזקן, זאת בעיה. לכן אל תמהר לחתוך את הקוקו ולהדביק אותו לזקן לפני הזמן. תעבור את התהליך. אז אני מסכים שיש הבדל בין ההנהגה לבין משהו הלכה. נכון, אבל באופן עקרוני, צריך להכיר כל מקרה לגופו, כל אדם לגופו, כדי לדעת שאת ההלכה צריך לקיים, זה נקודת המוצא. בית, אורך נשימה. אל תבנה עכשיו, וזה יערוס אחר כך. צריך להיות עם אורך נשימה פה. הוא צריך לדעת איפה ללחוץ, איפה לא ללחוץ. איפה אפשר כבר להגיע, איפה אי אפשר להגיע. אנחנו לא פה נהיים פשרנים על ההלכה חס ושלום. אז זה תהליך של הזדהות פנימית שיוצר את הביטוי המעשי בצורה נכונה. אני חוזר להערה של שלמה. לכן הנעשה ונשמע זה האידיאל. נעשה ונשמע. אם אנחנו לא זכינו לגדול ככה, נגדל את ילדינו ככה. בעזרת השם, יש כאן שתי הערות שכבר הרבה... אפשר לסגור את הווינון כאן, לא רואים כלום. רפאל אהרון. לפי הרב שרקי. תשאל, בבקשה, את הרב שרקי. אבי. אבל החינוך של הילד, אני מציע הצעה עקרונית, לא לשאול פלוני אלמוני על מישהו, על משהו שמישהו אחר אמר. בסדר? לפי הרב שרקי, אני לא אמשיך לקרוא את השאלה, שישאלת הרב שרקי. אבי, אבל החינוך של הילד כך, כי מחשבתו לא מפותחת, נכון? אבל אנו המבוגרים צריכים ללמוד את עולם ההכרה, ומתוך כך המעשה יקבל עליו עול מלכות שלנו, ומתוך כך עול מצוות, זה מה שניסיתי להגיד. בדיוק. טוב, אז התחלנו...
רב, אי אפשר לקרוא לזה גדול המצווה
ועושה? עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה אדירה. איך יכול להיות שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה? בדיוק. יפה, לכן אומר שם תוספות כמה תירוצים. תירוץ אחד, גדול המצווה, כי זה לא מתחיל מהתובנה והרגשה שלי, זה מתחיל מהמצווה. טוב, אם כן, מה למדנו היום? התחלנו להבין את התחלת הקושייה, עוד לא הגענו לקושייה. קודם כל, הקשר בינינו לצדיק. למה מצאנו גם פה כפוף ופשוט, גם בנו וגם בצדיק? תשובה, כי יש קשר בינינו והצדיק, יש קשר בין העולם הפנימי של הנאמנות, מחשבה והרצון שלנו, לעולם המעשי של הצדק, שהם שהם תוכן אחד בעצם. טוב, התחלנו את הסוגיה. שם כוח.